שלום וברכה. יהי לימודנו זה להצלחתם של חיילינו ולמיגור אויבינו. כן, אנחנו הגענו לפרק ב' בפסוק ז'. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. ונדמה לי שהסברנו בפעם שעברה מהי התכלית של האדם ביום השביעי, נכון? דברנו על זה? כן, דברנו. כן או לא? דברנו על זה שיש יום שביעי ושמיני?
כן.
כן, ואז אנחנו עכשיו צריכים לברר מהי התכלית של האדם בעולם הזה ביום השביעי, ודיברנו על הקדושה, נדמה לי, נכון? רק לא הסברנו בדיוק מהי הקדושה, רק הסברנו שיש בה כביכול יציאה מן הבדידות האלוהית. אני חושב שדיברנו על זה. כן או לא? דיברנו, לא? כן, דיברנו. הנה, הוא אומר שכן דיברנו. אז מי שלא זוכר, שישמע את הקלטת של הפעם שעברה. אם כן, יש עבודה מיוחדת המוטלת על היום השביעי, והיא להגיע לידי כך שיבוא יום ויכתב בתורה ויהיו קדושים וירא אלוהים כי טוב ויהי ערב ויהי בוקר יום השביעי ואז יתחיל היום השמיני. דיברנו על זה, נדמה לי. כן או לא? זוכר?
כן.
לא, אז לא. עכשיו, מהו האופן של השגת הקדושה? וגם צריך לברר יותר מהו התוכן של המפגש הזה שבקדושה. רש"י אומר על הפסוק בספר שמות פרק כ"ה פסוק ח' ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אומר רש"י, מקדש בית של קדושה. כלומר, המקום הגיאוגרפי שבו הקדושה היא אפשרית, שבו ייתכן להשיג את המטרה של היום השביעי, זה בית המקדש. זהו המקום. בית המקדש חרב, יש כביכול איזו חסימה בפני אפשרות הקדושה, וכשבית המקדש בנוי, בית המקדש הוא המקום שבו מצד טבע המקום הקדושה מושגת. לכן במקדש, במקום להגיד ברוך אתה השם מגן אברהם, למשל התפילה, אומרים ברוך אתה השם אלוהי ישראל מגן אברהם. מה פירוש אלוהי ישראל? המקום שבו חל העניין האלוהי, חלות העניין האלוהי, מושג של הכוזרי, זה נמצא במקדש, ולכן שם קוראים לקדוש ברוך הוא בשם אלוהי ישראל מן העולם מגן אברהם, או מן העולם ועד העולם מגן אברהם, תלוי לפי התקופות. וכן לגבי כל הברכות כולם, כלומר, אני מתאר לעצמי שאם אדם היה רוצה לשתות מים בעזרה, היה מברר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, שהכל נהיה בדברו. אגב, לא היו עונים אמן, אלא היו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כביכול נאמרה לברכה לבטלה. זאת אומרת ששמה זה עיקר גילוי שם שמיים, וכאשר נאמר שם שמיים במקדש, זה המקום שבו אנחנו ממש מעוררים את מציאותו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו ממש נפגשים עמה. אז זה הרבה יותר מאשר ביטוי שם שמיים רגיל. ושם צריך לומר במקום אמן, להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יש מה לדון, הרב גורן אמר שכן. כן, אבל זה, יש שם, לא רוצה לפסוק בזה עכשיו, הקדושה מכונה בכתוב בכמה מקומות בשם פנים אל פנים. למשל, המקדש הוא מקום שבו מתקיים שלוש פעמים בשנה, יראה כל זכוריך את פני האדון השם. כלומר, ראיית הפנים היא התוכן, היא משהו מעין התוכן של הקדושה, כי הרי דרך הפנים של הזולת אנחנו רואים גם ממד מסוים של אינסופיות. בעוד שמן העורף של האדם אנחנו רואים אותו במוגבלותו, מן הפנים אנחנו רואים את האינסוף שבו. זה התוכן של הקדושה. הבעיה היא שכדי להגיע אל הקודש צריך לעבור דרך שלבים של הגנה, של חיסון, משום שהמפגש עם הקודש עלול להכשיל את כל תכלית הבריאה. נאמר בנדב ואביהו, בקורבתם לפני השם וימותו. טוב, זה מבחינת נדב ואביהו, יש להניח שהם היו אנשים גדולים והם היו מעוניינים בכליה הזאת. הם רצו להיות מי שנאמר בו בקרובי אקדש. אבל רצון השם איננו שהעולם יחלה, אלא להפך. רצון השם הוא ובחרת בחיים. ולכן צריך למצוא פתרון כיצד גם להביא קדושה לעולם, ויחד עם זה שהבריאה תתקיים. זה כביכול ריבוע המעגל. כי בעולם שלנו יש או ברכה או קדושה. אי אפשר לבחור גם זה וגם זה. למשל נאמר בפרק ב' פסוק ג', ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. מה פירוש ברכו? מה פירוש קדשו? לפי הפירוש של חז"ל, ברור שהברכה והקדושה הם שני הפכים. שהרי אמרו חכמים כך, ברכו במן, שירד פי שניים מן ביום שישי. לכבוד השבת הייתה ברכה פי שניים מן. קדשו, אומרים חז"ל, במן, שלא ירד מן בשבת. ואנחנו רואים שהברכה והקדושה מנוגדים זה לזה. זה אנטיתזה. אי אפשר גם ברכה וגם קדושה. ברכה זה תוספת חיים, תוספת חומר אצל הנברא, ואדרבה, הקדושה תובעת מן הנברא להיעלם, להסתלק. אין או ברכו במן או קדשו במן. לסלק את עצמו. הקדושה מחלה. כן? למשל נאמר, דמעך, מלאתך ודמעך לא תאחר, פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם. שמזה למדו חכמים שכלאי הכרם חייבים שריפה. איפה כתוב שצריך לשרוף? שנאמר פן תקדש. תקדש, תוקד אש. הקדושה זה דבר שמחלה. זה אש שורפת, אש אוכלה. עד כדי כך שחכמים אמרו, וכי אפשר להידבק בשכינה ועלו אש אוכלה היא. אז לכאורה המשימה של הקדושה היא משימה בלתי אפשרית, כי היא תובעת מן האדם קורבן מוחלט, את קורבן עצמו. ואילו כאן התורה אומרת גם ברכה וגם קדושה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו. אם כן, יש פה משימה כפולה עוד יותר קשה. אתה צריך גם להיות קדוש וגם ברוך. מקדש ישראל, נכון? נותן לנו מדרגה נבדלת, ולכן ישראל הם מסוכנים. לכן כתוב אבל זה גם תובע מאיתנו לפעמים קידוש השם. קידוש השם יכול להיות גם נתינת החיים, נכון? זה הלכה. זאת הלכה. ונקדשתי בתוך בני ישראל, מזה ההלכה שצריך למסור את הנפש על שרר שברו. נכון? נכון? נכון, מוכן. אבל היא עשויה להיות. כלומר, עצם המוכנות העיקונית שזה יקרה, יש בה כבר משהו מן הביטול של הטבע הרגיל של האדם. כי טבע האדם לאהוב את חייו יותר מכל, וכאן אומרים לו, אתה צריך להיות מוכן גם על זה לבטל. נכון? אז יש פה איזה משהו שתובע מן האדם להתכווץ לעומת הטבע הרגיל. נכון? בבקשה. אגב, יש גם מסירות נפש ביום השבת. כל שבת אנחנו אוכלים כמויות של אוכל רק מפני כבוד השבת, וזה בוודאי מסירות נפש. כן. רגע, אנחנו נגיע לפתרון. כן. אצל המלאכים גם כן יש חוסר הבנה כזה. אצל המלאכים אנחנו רואים שיש מלאכים נקראים שרפים. השרפים, לישון, ישרוף. אז מה הם אומרים? קדוש, 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 עד אין סוף. כן, כך אומר רבי יהודה לוי, ששלוש פעמים קדוש, הכוונה אין סוף פעמים קדוש. זאת אומרת, זה ביטול מוחלט. השרפים מבינים שצריך לשרוף הכל. והאופנים וחיות הקודש, הם דווקא רוצים חיות, חיות. הם רוצים שנחיה. אז מה הם אומרים? ברור, כבוד השם ממקומו. אז אלה יודעים להגיד קדוש, אלה יודעים להגיד ברוך. אבל הם צריכים לבקש רשות זה מזה. כל אחד אומר משהו הפוך מחברו. מה שאין כן בני ישראל, אמר רבי יהודה הלוי בסליחות של יום הכיפורים, ליושב תהילות, לרוכב ערבות, קדוש וברוך. כן, זה חידוש של עם ישראל. אנחנו מסוגלים גם לומר קדוש, גם לומר ברוך, וזה בעצם המשימה של היום השביעי, להגיע לקדושה שתביא ברכה. איך אפשר לקדושה שתביא ברכה? איך אפשר לבטל את המסך המציל את הנברא מן הבורא? איך אפשר לבטל את המסך הזה בלי לכלות? למשל, במיסטיקות המזרחיות הגיעו לידי מסקנה שמכיוון שצריך להיפגש עם מקור החיים, צריך למות. כן, בבודהיזם אנחנו רואים את זה הרבה, כן? שאיפת הכליה. זה מין פסימיות ביחס ליכולת של העולם הזה להיות משכן השם. אבל תורת משה אמרה, ועשו לי מקדש, והתוצאה תהיה ושכנתי בתוכם. אז צריך למצוא פתרון. הפתרון הוא שלא רק שהאדם יתבטל לפני הקדושה, כי אז הוא יחלה, אלא הפתרון הוא שהאדם יהיה קדוש, ואז הוא לא יחלה. כלומר, כשקדוש נפגש בקדוש, אז עד רבה יש דו שיח, יש פנים אל פנים. אז מבקש הקדוש ברוך הוא מן האדם, תעשה לי טובה, תהיה גם אתה קדוש, ככה נוכל לדבר. ככה נוכל להיפגש, ולא תהיה סכנה במפגש הזה. עכשיו, ואיך מתקדשים? יש לנו פתרון מצוי אצל כל בני ישראל. אשר קידשנו במצוותיו. כלומר, הוא מקדש אותנו במצוות של מי? מצוותיו. במצוות שהוא מקיים, לא במצוותינו. לא כתוב אשר קידשנו במצוותינו, או קידשנו במצוות. קידשנו במצוותיו. הוא מקיים מצוות. מה שאמרו חכמים, שהקדוש ברוך הוא מניח תפילין, והקדוש ברוך הוא מתפלל וכו'. ואז, וציוונו, מלשון צוות, צוותא, הוא מצוות אותנו אליו. אשר קידשנו במצוות שהוא מקיים, אף אנחנו מקיימים את המצוות שלו, כמו שהוא מקיים, ועל ידי כך, יש לנו יכולת להצטרף אליו, ובכל זאת לחיות. הדברים מפורשים בספר דברים, פרק ה', פסוק כף א'. מי שיש לו דברים כף א', יכול לראות. ותאמרו, הן הראנו, השם אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו, כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ועתה למה נמות? עד עכשיו חשבנו שכדי לשמוע את כל השם צריך למות. בהר סיני נתגלה דבר שעד עכשיו לא ידענו, ושום אדם בעולם לא יכול היה לדעת, כי ידבר אלוהים את האדם ובכל זאת יחיה. אז מכאן ואילך אנחנו מבינים שהמוות מיותר, ועתה למה נמות? כבר אין צורך בזה, אם אפשר לשמוע את דבר השם בחיים. מאוד מה? אבל לא כתוב ככה, אני מדבר פה על מה שכתוב, אתה מביא לי מדרש. קודם כל מה כתוב? ידבר אלוהים את האדם וחי. מסקנה, אין צורך למות. לא, כבר לא צריך. המסקנה שלהם שהמוות מיותר. אפשר בעולם הזה לחיות לנצח, ובכל זאת לשמוע את כל השם. ראינו את זה. זאת היא חוויה שנתוודענו אליה בצורה ישירה בהר סיני. כן. והיא כמובן חוזרת על עצמה במקדש. כן, מה קשה? לא, הקדושה זה להיפגש עם השם. לא מעל הטבע, אלא להיפגש עם השם. הפגישה הזאת יכולה להיות מעל הטבע, יכולה להיות בטבע. והחידוש של המקדש זה שאפשר בחיים לפגוש את השם. כלומר, הטבע בדרך כלל חוצץ בינינו לבין השם, אבל אפשר להסיר את המחיצות האלה, את החציצות האלה. כן. למה? למה? זה מאוד חי המקדש. זה מצוין. זאת אומרת, כל דבר, זה בדיוק, הבעלי חיים, העצים, הסולת והמנחה וכו', כל זה קלה, עולה למעלה, נכון? ומה התוצאה? מזבח מאריך חייו של אדם. זה התוצאה, נכון? לכן אמרה תורה, לא תניף עליהן ברזל, על אבני המזבח, כי מזבח מאריך ימיו של אדם, וברזל מקצר ימיו של אדם, ואין אתה רשאי להניח את המקצר על המאריך. נכון? הנה הדרבה. זה בדיוק, זה בדיוק הייתה, כלומר יש לך פה שני סוגי קדושה. הבעלי חיים הם עדיין כאלה שייכים לנוסטלגיה, זאת אומרת, הם שייכים לתחום הפרה-היסטורי. הם עדיין מתקדשים על ידי עלייה, נכון? ואילו אנחנו במקדש, כבר אנחנו בשלב תרבותי מתקדם יותר, אנחנו שואבים מזה חיים. וזה בדיוק מה שנאמר בעקידת יצחק, ויעלהו לעולה תחת בנו. בסדר? אז אגב, מפורש בספר ויקרא פרק א', מה כתוב בויקרא פרק א'? ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור, אדם כי יקריב. מה הוא יקריב? מכם קורבן לשם. האדם היה צריך לרצות להקריב את עצמו. ומה התורה אומרת הלכה למעשה? זה מה שאתה רוצה, אבל מה אני רוצה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבן חיים. בסדר? זה החידוש של התורה, שהובחרת בחיים. אבל איך אפשר? אז יש לנו פתרון, יש לנו מפתח, המצווה. המצווה מקנה לאדם קדושה, משום שהמצווה נעשית באופן בחירי, האדם בוחר אם לקיים את המצווה או לא, ובזה הוא קנה את זכות קיומו אפילו לפני השם, ובכך יכול להיפגש עם השם ללא סכנה. ומכאן שמי שעבר עבירה, המפגש הזה קל וחומר שהוא מסוכן עבורו, כיוון שהוא לא רק שהוא לא קנה זכות הקיום, הוא ביטל את זכות קיומו בזה שעבר עבירה. או, וכך שהתשובה והכפרה היא ממש תחיית המתים. לפי זה אפשר להבין מדוע חכמים אמרו שצדיקים נקראים חיים אפילו במיטתם, ורשעים נקראים מתים אפילו בחייהם. מובן. טוב, אם כן, מהי המצווה שצריכה להינתן לאדם הראשון? דבר מאוד מעניין, בפסוק ט"ז, בפרק ב', פסוק ט"ז, ויצב השם אלוהים על האדם. אם השם ציווה אל האדם, זה אומר, במושגים שלנו, זה קצת הקטנה מה שאני אומר, אבל זה אומר בכל זאת, שאדם הראשון נביא היה. אי אפשר לקרוא לזה נבואה, כן? זה הרבה יותר מנבואה. אבל השם מדבר עם האדם. אני יודע שבדברי חז"ל וברמב"ם נאמר שכדי להיות נביא צריך לעבוד קשה, צריך הרבה מידות טובות, הרבה שלמות אנושית, צריך הרבה חוכמה, הרבה תורה. מתי אדם הראשון הספיק לעשות את כל זה? הבנתי, הוא נברא ככה. זאת אומרת, אדם הראשון היה נביא, במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא דיבר עמו בגלל שהוא היה האדם הראשון. כלומר, זה לא פייר, זה לא מוסרי לברוא את האדם ולא לדבר איתו. כן, אתה זורק אותו לשטח, לא נותן לו הוראות. לגבי שאר בעלי החיים אין לנו תביעה, בגלל שאין לבעלי החיים כוח שיפוט כפי שיש לאדם. מה שאין כן, אחד הדברים המייחדים את האדם לעומת בעלי החיים זאת יכולת המשפט, ומתוך כך גם יכולת הבחירה. ואם לא יאמר לו לשם מה הוא הגיע לכאן, מה רוצים ממנו, אז זה עולם אכזרי, אכזרי מאוד. ולכן יש הכרח מוסרי לדבר עם האדם ברגע שהוא נברא. יוצא לפי זה שעולם ללא נבואה הוא עולם מדורדר. אנחנו רגילים לדבר על זה שהאדם הנורמלי זה האדם הרגיל, אם הוא נביא זה פלוס, בונוס. אבל לפי מה שהתורה מלמדת אותנו כאן זה ההפך. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, התוצאה המיידית והיצר. אם הוא לא יצווה, זה סימן שהאדם מאוד לא בסדר, או שקרה משהו, זה קשת במערכת שגורם של נבואה. כן, בבקשה. נכון. הוא לא קיים את המצוות מטבע של עובדה, אפילו עבר עבירה. נכון? אבל הוא צריך קודם כל לדעת מה רוצים ממנו. אז צריך קודם כל להציב לו את המצווה. לא נציב לו את המצווה, לא יהיה לו במה לבחור. צריך שתהיה אפשרות של עבירה. ואין אפשרות של עבירה אם אין לי ידיעה מהי המצווה. לכן למשל, תינוק שנשבע, שנגיד יום אחד, אדם תינוק שנשבע שפטור מן המצוות. ידוע, לפי ההלכה, תינוק שנשבע פטור מן המצוות. יום אחד אדם מחליט, אני חדל מלהיות תינוק שנשבע, הוא מתוודע על המצוות ומקיים אותן. האם על ידי כך נוכל לומר, האם זה יהיה צודק לומר שהוא בעל תשובה? הוא לא בעל תשובה. בעל תשובה זה מי שעבר עבירה. עבר עבירה, תיקן אותה, וחזר להיות צדיק. זה בעל תשובה. תינוק שנשבע, הוא בכלל לא היה חייב במצווה. לכן אי אפשר לומר שהוא חזר בתשובה. לכן הביטוי המקובל היום לאנשים שמתקרבים ליהדות, לומר שהם בעלי תשובה, הוא ביטוי שצריך קצת תיקון, הוא לא מדויק. כן? כי לא נוכל, כי בבעל תשובה יש תמיד קונוטציה של אשמה. הוא אשם בעבירה, ועכשיו הוא מתקנה. מי שלא ידע שהוא מחויב במצווה, אי אפשר להגיד שהוא בעל אשמה. הוא נולד, אני יודע, הוא נולד במקום רחוק. אין כל אשמה. תינוק שנשבע, לבין הגויים. הוא מתינוק שנשבע, הופך להיות מחויב במצוות. אז הוא עלול להיות רשע. מה?
אדם שהיה לא חייב במסגרת
לתפות
חייו, וכי קיים מצוות,
אז הוא לא בעל תשובה. מקיים מצוות, תינוק שגדל. מה זה? תינוק שגדל. אבל למשל, אתה יכול להגיד על כל מיני דמויות בהיסטוריה שגדלו לא במסגרת הקלאסית של תורת משה, אז הם היו תינוקות שנשבו. אבל פי שאחר כך הם ממנהיגי האומה וממקבלי התורה אפילו. ובכן, בואו נחזור לפרק ב' פסוק ת' ז'. מהי המצווה? מה? לא, לא כל אדם יודע. יש הרבה אנשים שיודעים שהדתיים חושבים שצריך לשמור שבת, רק הוא לא יודע שזה מחייב אותו. בסדר? זה לא נקרא שהוא עובר עבירה. פרק ב' פסוק ת' ז'. ויצב השם אלוהים על האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אם כן, זאת המצווה. מצווה מעניינת. חז"ל אומרים שזה בעצם מצוות, זוהי מצוות עשה של אדם הראשון, שהיא בעצם כוללת כל מצוות עשה. תסתכלו רגע אחד בפסוק ת' ו', ויקח השם אלוהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אמרו חכמים, לעובדה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה. אם כן, כל המצוות עשה כלולות במצוות עשה הזאת של האדם הראשון, וכל המצוות לא תעשה כלולות במצוות לא תעשה שתבואו בפסוק י' ז'. עכשיו בואו נראה מה התוכן של המצווה הזאת. כן, כן, נכון, נכון. אין לדגים משימה של קדושה. לא, לא, יש ברכה. כתוב כאן ויברך או ויצב? אז זה לא מצווה, זו ברכה. נאמרה ברכה בדגים. אם הדגים היו מתקדשים היינו מעלים אותם על המזבח, אבל אין דגים עולים על המזבח. כן? זה היה זה משהו. כן? מצוות פרו ורבו על האדם, זה בפרשת נוח. ואתם פרו ורבו, שירצו בארץ ורבובה אחרי המבול. זוהי מצווה של ברכה. אז קיומה כמצווה עושה את זה לקדושה. בוודאי. וכתוב, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, כדי שיקיים מצוות עשה ומצוות לא תעשה. מאיפה המצוות עשה ולא תעשה? כתוב אחרי זה, ויצב. אבל כתוב מצוות עשה. מצוות זה מלשון לצוות, נכון? אז גם פה כתוב ויצב, אז על זה מדובר. אז כן, מה תוכן המצוות עשה של אדם הראשון? פשוט מאוד, לאכול. זאת המצווה, וזה דבר מתמיע, שהרי לא מצאנו שבעלי חיים צריכים מצווה כדי לאכול. אין להם מצווה. למשל, החתולים אוכלים עכברים בלי שיהיה על זה ציווי בתורה. וכי אם הקדוש ברוך הוא לא יצווה על האדם לאכול, אז הוא לא יאכל. יש להניח שהוא כן יאכל. אלא שכאן החידוש הוא שהפך את האכילה למצווה. זאת אומרת שבעוד שהאכילה בדרך כלל מביאה רק ברכה, אצל האדם האכילה יכולה להיות אידיאלית, ועל ידי כך מביאה גם לידי קדושה. יוצא לפי זה שהמעשה האידיאלי שלשמו נברא האדם הוא האכילה. או אם נסיק מזה מסקנה מנוסחת, אנחנו לא אוכלים כדי לחיות, אנחנו חיים כדי לאכול. אז זה מה שכתוב. עכשיו, למה זה מצחיק? בגלל שאנחנו רגילים לאכול לא מתוך אידאל. אנחנו אוכלים בגלל הצרכים שלנו. וצריך, אם כן, להשתחרר מן המהרה הזו. יש לנו, למשל, אכילה אידאלית. אכילת מצה. אכילת קורבן. כן? יש אכילות שהן מצווה ממש. אכילת קורבן זה אכילה שתקדושה. הלכה, אסור לאכול קורבן כשאתה רעב. זה הלכה. אם מישהו רוצה לאכול קורבן, אז לפני שהוא הולך למקדש, קודם כל, יאכל פלאפל, המבורגר וכדומה, כשהוא שבע ורבוי, אז ילך אל המקדש ויאכל וישתה את הקורבן עם הנסחים, עם השתייה. בסדר? זה מה שהוא יכול לעשות. כדי שהאכילה הזאת לא תהיה לשם מילוי צורך טבעי של רעב, אז צריך קודם כל לאכול. כן. חגיגה נאכלת על הסובע. חגיגה נאכלת על הסובע. כן, ודאי. אוכלים מצה קודם. אלא מה שאתה רגיל לומר, זכר לקורבן פסח, הנאכל על הסובע, זה לא ששאר הקורבנות זה לא ככה. אבל מכיוון שהפסח הוא הקורבן האחרון, אז אתה רגיל לחשוב שרק הוא על הסובע, כי הוא הסובע בריבוע. אבל גם קורבן חגיגה אסור לאכול אותו כשאתה רעב. ולכן אמרו שערב פסח אסור לאדם לאכול הרבה כדי שיאכל מצה לתאבון. ואחרי אכילת מצה הוא אוכל קורבן חגיגה. כן, אבל זה לא מצווה שבקודש. זה מצווה שבחוץ. מה שאין כן חגיגה, זה מצווה שבפנים. אם כן, המצווה היא פה לאכול. למה זה כל כך חשוב לאכול? האכילה מוציאה אל הפועל דבר חשוב ביותר. היא הופכת צמחים מכובדים אמנם, אבל רק צמחים, הוא הופכת אותם לבני אדם. כן, אני לוקח תפוז, שעם כל הכבוד לו, הוא רק פרי הדר. הוא רק צמח. ועכשיו, התפוז הזה הופך להיות מיץ תפוזים, ונשתה על ידי יהודי שעוד לומד תורה, והתפוז הזה הופך להיות אחר כך שיעור. כלומר, התפוז הזה מתעלה ממדרגת צומח למדרגת דברי תורה. אלמלא שהוא נאכל, היה נשאר בשפלותו הטבעית. כך שאפשר, בכל אדם זה כך, כך שאפשר לומר שהמטרה היא לאכול הכל. אם האדם יאכל הכל, ירומם את הכל ברוממותו הוא. זה מעין מה שקורה כשהאדם נמצא ברחם אמו. הגבולות של העולם של האדם ברחם אמו מה הם? דפנות הרחם. זה גבול העולם שלו. ומה מבדיל בינו לבין הגבולות האלה? נוזל השפיר. לאט לאט הוא הולך וגדל ותופס את כל הנפח. כל מה שהיה בפנים הופך להיות הוא. עד שהוא מגיע לקצה גבולות של עולמו, ואז הוא יוצא. הוא יוצא לעולם יותר גדול, רחם עוד יותר גדול. ועכשיו אומרים לו, מכל עץ הגן אכול תאכל. תאכל הכל. מה? אז זהו, יש לנו בעיה. אנחנו לא מצליחים לרומם את הכל. אבל ההיסטוריה מכוונת לידי כך שלאט לאט הכל יתרומם, הכל יתעלה. למשל, המן, באמת, אז לא היו נזקקים ונקווהם, נכון? אז זאת היא המטר. עכשיו, יש פה בעיה. לא תמיד כאשר אנחנו אוכלים, אנחנו מצליחים להעלות למדרגתנו הנעלה יותר את מה שאנחנו אוכלים. פעמים רבות, המזון מפיל אותנו אל מדרגתו הוא. כן? יש אדם שבמקום שהתפוז יהפוך אצלו לדברי תורה, הוא הופך בעצמו להיות חבית של מיץ תפוזים. ואז יוצא שהתפוז אשם בהשפלת מדרגת האדם. לכן צריך כאן עידון מיוחד, לכן יש תוספת של מצוות לא תעשה כדי לתקן את הדבר. אבל המטרה לכתחילה, לרומם הכל. אם כן, בואו נראה עכשיו מה צריך פה לאכול. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, אין דבר שלא אכיל. כל דבר אכיל במדרגה כלשהי. כן? ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. אתה צריך לאכול מהכל. מה זה הכל? כולל? כולל הכל. כלומר, כולל עץ הדעת כמובן, ועץ החיים. כן, מפורש בתורה, בפרק ב' פסוק ת', ויצמח השם אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן, ועץ הדעת טוב ורע. אם כן, אם אומרים לו מכל עץ הגן אכול תאכל, זה אומר לפחות שלושה סוגי עצים. האחד, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. שתיים, עץ החיים. שלוש, עץ הדעת. אלה הם שלושה סוגי עצים שהאדם צריך לאכול. פסוק י' ז' מלמד אותנו מצוות לא תעשה, שאומרת את ההפך ממה שלמדנו עכשיו. נאמר כך, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום האכולך ממנו מות תמות. לא מבין, בפסוק ט' ז' אמרת לי שאני חייב לאכול אותו, עכשיו אתה אומר לי אל תאכל אותו. יש פה סתירה? מובנת הסתירה? כן? או שיש מצווה לאכול או שיש איסור לאכול. כן, בבקשה. מה
הבעיה?
למה זה ראייה מיוחדת? אני פשוט קורא מה שכתוב. למה זה אחרת מהמפרשים? תראי לי איפה המפרשים אמרו הפוך. איפה המפרשים אמרו אחרת מה שאמרתי? אני לא זוכר, לא, אני לא זוכר שום מפרש שאומר אחרת מה שאמרתי כאן. אני רק מסביר שיש פה סתירה. כן? יש פה סתירה בין מצד אחד מצווה לאכול את עץ הדעת, מצד שני איסור לאכול את עץ הדעת. כן? צריך ליישב. מה? עשה דוחה לא תעשה. נו, אז לפי זה עוד יותר. מצוות עשה לאכול. מצוות לא תעשה שלא לאכול. נכון? ואתה אומר שלפי הלכה עשה דוחה לא תעשה. אז מה צריך אדם הראשון לעשות? לאכול. מה? לאכול את הדעת, נכון? מה אתה אומר? לא, יש לנו כלל. מתי עשה דוחה לא תעשה? כשהוא לא עוקר לחלוטין את הלא תעשה. אבל כשקיום העשה דוחה מכל וכל את הלא תעשה, אז הלא תעשה גובר. פה, אז השורה התחתונה, הוא צריך לאכול או לא? לא צריך לאכול. אז למה התורה אמרה שצריך לאכול? יש פה משהו שצריך פה בירור. כן. האמת היא שהתורה בעצמה נותנת את הפתרון. אגב, אני רוצה רק לתקן. אף אחד שלא יגיד שהכוונה של הפסוק זה תאכל כל הכל חוץ מי. זה לא נכון. כי אז התורה הייתה צריכה להשתמש במילה מפורסמת מלבד, או אח, או רק, שכל אלה הם מילים המצויות בתורה. כשהתורה רוצה להגיד שמשהו יוצא מן הכלל, אז היא מוסיפה את המילה אח, או רק, או מלבד. אם זה ברור, אז למה נאמר לו? סימן שזה לא ברור. אבל כתוב, הקדוש ברוך הוא תורח להגיד לו, לפי דבריך הוא לא צריך להגיד לו. למה? נאמר כך, יש פה, התורה בעצמה נותנת פתרון. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. למה? כי ביום אכולך ממנו מות תמות. זאת הסיבה. כלומר, מצד האמת יש לך מצווה לאכול, אבל אם תאכל היום תמות. אז מה צריך לעשות? אתה צריך למצוא פתרון כדי שתוכל לאכול מעץ הדעת ולא למות. זאת המצווה. המצווה היא לאכול את עץ הדעת אחרי שתיקח תרופה נגד מוות. אז יש לך לא רק רשות אלא מצווה, חיוב לאכול מעץ הדעת. לא פשוט. יש תרופה נגד מוות? יש, עץ החיים. כלומר, תאכל את עץ החיים תחילה, אחרי זה תאכל את עץ הדעת, יהיה בסדר גמור. אז מה חטאו של אדם הראשון? שהוא הקדים את עץ הדעת לעץ החיים. פשוט. אז מה זה עץ הדעת? מה זה עץ החיים? כשמם, כן הוא. עץ הדעת זה לדעת. האם זה רע לדעת? זה מצוין לדעת. מה? אבל זה רע. אבל אמרנו שזה טוב. מה? לדעת זה מצוין. השאלה היא, האם הדעת הזאת נותנת חיים? או שהיא נותנת מוות? זאת השאלה. כלומר, כל דבר. אז יש, השאלה היא, מה בונים תחילה? האם בונים את עולם הידיעות של האדם, או קודם כל את החיים הפנימיים שלו? החיים הפנימיים שלו, מה זה? עץ חיים. כלומר, צריך קודם כל לבנות את האישיות מבפנים, את המידות, את הקדושה, את הטהרה וכדומה, ומתוך כך, הידיעות מגדילות את החיים. כלומר, אם יש לך מעיין, ככל שיש לו יותר בריכות להישפך לתוכן, כך הוא נותן יותר שפע. אבל אם אין מעיין חיים תחילה, אדם ירבה כלים, כלים ריקים אל תחסוכי, אז הוא יישבר. מצאנו אנשים כאלה, אנציקלופדיות מהלכות. החיים זה לא הדעת. החיים, כאילו, עץ החיים ואת הדעת. אז איך אתה יכול להגיד שזה אותו דבר?
לא, מה זה
החיים? החיים. זה שפע החיים הפנים. זה בניית האישיות מבפנים. התורה, למשל, עושה את זה. נאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. נכון? עץ חיים זה התורה.
לא,
זה בדיוק העניין. התורה זה לא אידיוט. התורה זה דבר השם. האדם צריך להיפגש קודם. תראה, אתה יכול ללמוד תורה, השאלה איך אתה לומד תורה. אתה יכול ללמוד תורה בתור אוסף של אידיוט. או אתה יכול ללמוד תורה בתור חיים. ואז כשאתה מחובר אל החיים, וזה מתחיל קודם כל מיראת שמיים. כן, זה מה שכתוב בגמרא במסכת שבת, דף למד. או למד א' עמוד א', כן, למד א'. שם נאמר, והיה אמונה עתיתך חוסן ישורות חוכמות ודעת. יראת השם היא אוצרות, כן? ככה הפסוק אומר. אז אומרת הגמרא, אמונה זה סדר זרעים, עיתך סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות סדר נזיקים, חוכמות סדר קודשים, ודעת סדר טהרות, זאת אומרת, כל החוכמה שבעולם. ואף על פי כן, ואפילו הכי כך אומרת הגמרא, אי יראת השם היא אוצרו, אין ואילה לה. כלומר, אם יש כלי קיבול של יראת שמיים, זה טוב. אם לא, חבל בכלל להכניס. כלומר, זה מתחיל קודם כל מעץ החיים. אז יש אנשים, כפי שאמרתי, שהם מן אנציקלופדיות מהלכות, יודעים את הכל על הכל, אבל את תוכן החיים הפנימי שלהם הם לא בנו. אז לא רק שהם אינם מסוגל, לא רק שהם לא, שחסר להם מדרגה, ריבוי הדעת מפריע להם לבנות את החיים הפנימיים. מה שאין כן, אם האדם כבר קנה עץ חיים, עץ חיים זו תורה. השנייה, אחרי שאדם קנה עץ חיים, נגיד שהוא יאמר, טוב, די לי בעץ חיים, אני לא רוצה דם. אז זה פשע. זה חילול השם. כי עד רבה, כיוון שיש לך עץ חיים, אז ריבוי הידיעות מרבה חיים. מרבה, איך כתוב במסכת אבות? מרבה חוכמה, ההמשך, מרבה חיים. נכון? כן, בבקשה. נכון. נו. אז הוא צריך יותר חיים. אז הוא צריך יותר חיים. ויותר חוכמה. לא. יש דבר אחד שהוא לא יחיד. את העדן. נכון? זה נגמר במסכת ברכות. אדם הראשון היה רק בגן העדן. אבל מה הוא לא ראה? עדן הוא לא ראה, נכון? הגמרא אומרת מה זה עדן. שואלת הגמרא, מהי עדן? יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. וזה הוא לא זכה. ענבים, כדי לעשות מהם יין, מה אתה צריך לעשות להם? לגמור להם את הצורה קודם כל, נכון? צריך לשחוט אותם. אז יש לך יין. אז היין אמנם זה התקדמות, אבל חבל על הענבים. אי אפשר שהיין יהיה משומר בענביו, שהאמצעי והמטרה יהיו דבר אחד, שטעם העץ יהיה כטעם הפרי. זה נקרא עדן, וזה עדן לא היה. לכן זה נקרא עדן, דבר שעדיין מצפים לו. בסדר? מה לא הבנת? היה חסר לו לאחד את ההוויה. לאחד את ההוויה. בין גן עדן לבין העדן. בין היין לבין הענבים. בין המשיג למושג. ההפרדה היא ונהר יוצא מהעדן להשקות את הגן. זאת אומרת שהוא בגן ולא בעדן. כן? העדן, תרצה, זה החוכמה העליונה. כן? יש בעיה בחוכמה. תמיד העיר... לא. יש מושג אצל ביוונית, אומרים פילו סופיה. מה זה פילו? אהבה. סופיה, חוכמה. למה היוונים לא אמרו סופוס, חכם? למה אומרים פילו סופוס, אוהב חוכמה? כי הם הבינו שהשכל של האדם מקיף תמיד את הדבר מבחוץ. את העצמות לא תשיג לעולם. זה הצער שיש בכל ידיעה. כי ברוב חוכמה, רוב כעס. ויוסיף דעש, יוסיף מכאוב. כי אתה משיג דבר עליון יותר, ואתה מכיר שאתה עדיין לא הוא. אז יש כאב, יש צער בחוכמה. אמר הרבי מקוצק, נכון, יוסיף דעש, יוסיף מכאוב, יוסיף מכאוב, רק שיוסיף. כן, רק שיוסיף. מרבה חוכמה, מרבה חיים. מה זה מרבה חוכמה, מרבה חיים? מי שיש לו כבר חיים, אז החוכמה מרבה את החיים. אבל מי שאין לו חיים, יוסיף דעת, יוסיף מחור. מה שאין כן, במדרגת עדן, כבר אין אותו צער. אתה חוזר אל הכוונה המקורית של החוכמה. עם החוכמה האלוהית, כן. זה להתאחד עם החוכמה האלוהית, נכון. לא, להיעלם בחוכמה האלוהית, כן. יכול להיות, לא נתבלבל את זה. נכון, יפה. כן. לכן הוא מסיים שם, את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמות, זה כל האדם. כן.
אומרים שאין סחרים. גם התורה עצמנו חולקת בסופו של דבר, גם נגיד, זה ידע
שזה... לא, יפה, יפה, זה, אז אני מיד להתאחס לזה. אבל קודם כל, יש פה איזה בעיה. כן? אמרנו שצריך, כן, ללמוד קודם כל בישיבה, לפני שהולכים ללמוד באוניברסיטה, נכון? כי צריך לאכול את עץ החיים קודם, נכון? אדם הראשון כנראה חטא בחטא האקדמיה, שרצה להקדים את הידיעות לחיים. אבל כפי שאתם אומרים בצדק, אנחנו לומדים פה בישיבה, לומדים גמרא, לומדים אמונה, לומדים הכל. גם זה ידיעות. אז אם כן, לכאורה, התוכן הוא אותו תוכן. אז בבקשה לחזור לפסוק ת'. ויצמח השם אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ועץ החיים בתוך הגן. מה פירוש תוך? איך אתה יודע? רשי. רשי כותב, בתוך הגן, באמצע הגן. מלשון תווך, כן? והבריח התיכון בתוך הקרשים, אז זה תוך אמצע. כן? המילה אמצע לא קיימת בתנך. בתנך אומרים תוך. אצל חז"ל אומרים אמצע, ובימי הביניים המציאו מילה חדשה, מרכז. כן, מהערבית הכניסו את המילה הזאת, מרכז. אבל בתנך אומרים תוך. אז כן, ועץ החיים בתוך הגן ובאמצע. אז איפה היה עץ החיים? באמצע. איפה היה עץ הדעת? אני לא יודע. בפסוק ת' כתוב, ועץ הדעת טוב ורע, לא ברור איפה, נכון? ברור שלא באמצע. ברור שלא באמצע, כי כמה אמצעים כבר יכולים להיות לאותו גן? אמצע יש רק אחד. נא להסתכל בבקשה בפרק ג' פרק ג' פסוק ג' פרק ג' פסוק ג' זה בדברי האישה אל הנחש. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים לא תאכלו ממנו. על איזה עץ היא מדברת? עץ הדעת. סוצר שעץ הדעת היה בתוך, כלומר באמצע. אתה אומר שהיא משקרת? זה אף אחד בחז"ל לא אמר. כן? לא, לא מצאנו שהיא שקרה. אבל
כשהיא
עקרה את זה, היא עקרה אותו אל האמצע? או, מה שאני מניח, כי יותר סביר, שזה היה אותו עץ ממש. עכשיו, זה מסבך אותנו. אם זה אותו עץ, אז זה מצווה או זה עבירה? פשוט מאוד. השאלה, איך אתה אוכל אותו? אתה יכול לאכול את העץ הזה בתור עץ חיים, אתה יכול לאכול אותו בתור עץ דעת. זאת אומרת, אתה יכול למשל לקחת תנ"ך. תנ"ך, זה עץ חיים, נכון? לא. אני יכול לעשות מזה דוקטורט לדקדוק. זאת אומרת, אני יכול לחקור את ההתפתחות של העברית הקדומה ואת יחסה לשפות השמיות בימי קדם. זה מאוד מעניין, זה מאוד חשוב, אבל זה לא לימוד תורה. אני יכול אפילו מתוך זה להתעניין בתולדות הדפוס. כן? דפוסי התנ"ך וגם, אני יודע, האסתטיקה הקשורה לזה וכדומה. כן? אבל אין זה לימוד תורה, כי אני התייחסתי לתוכן הזה כתוכן של דעת. זה לא פסול, אבל זה לא תורה. לעומת זה, יכול להיות שאדם ילמד חוכמה שמוגדרת כחוכמת חול, אבל הוא מגלה שם את השם. אז האם זה כבר חול? אולי זה קודש? טוב, אז זה תלוי כבר בסדרי הלימודים. הרב קוק אומר באורות הקודש שזו מדרגה אמיתית, רק שאיננה בהתחלה. בהתחלה מין במינו מחריב, אז אי אפשר שכל דבר יהיה תורה. אבל במדרגות עליונות, שאדם כבר קנה לעצמו תורה, אז הוא יכול גם להגיע לשלב שכל דבר שהוא לומד וכל דבר שהוא נפגש במציאות הוא תורה. כפי שמצאנו אצל עבדי אבות, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, שעבדי אבות היו מדברים על מה שקרה לי היום בבאר, ופגשתי את הנערה ושאלתי אותה אם היא רוצה לתת לי מים, והיא נתנה לי מים בשביל הגמלים, והיא שפה אל השוקת, הרבה 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 סיפורים, ונתתי לה צמיד של זהב ונזמים וזה, וזה עלה ככה וככה. כל זה דברים של מה בכך. יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. יש מדרגה כזאת. כן. אז כך שהשאלה איננה מאיזה עץ אתה אוכל, אלא איך אתה אוכל את העץ. את זה שוב, אותה שאלה אם זה מתוך יראת שמיים, או שלא מתוך יראת שמיים. מובן? עכשיו, בואו נראה איך הדבר הזה. אתה יודע שלא. אתה שואל אותי האם אנחנו נחזור למדרגת אדם הראשון שלפני החטא? זה קטן עלינו. אנחנו נחזור למעלה מזה. מה חסר לאדם הראשון? מה שאנחנו נקנה. ואז אם הוא היה מקיים את המצווה כראוי, היה מגן עדן מגיע לעדן. הייתה לו יכולת כבר שם להגיע לעדן. אם היה מקיים את המצווה של מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת ועברה לא תאכל ממנו כי אוכל ממנו מות תמות, היה על ידי כך גם מגיע לעדן. היה מקיים את המצווה, מה הבעיה? מתי היה לו פגם? כשהוא עבר את העבירה, אז לא הייתה ברירה, אלא שירד משם, ואנחנו נתחיל את כל העבודה. לא, לא, כי העבירה, הוא גם היה יכול לכאורה לקיים מצווה. אני אומר לכאורה, כן? למה? אז רבה, זה לא התעללות, זה תיקון. כי באמת פה נשאלת השאלה. אם החטא זה שהוא הקדים את עץ הדעת לעץ החיים, אז אם כך, לא מובן פרק ג' פסוק כף ב', נכון? מה לא מובן שם? לא, פרק ג' רק שנייה, פסוק כף ב', כן. ויאמר השם אלוהים, הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, וישלחהו השם אלוהים מגן עדן. במובן, מה זה הקנאה הזו? הרי אם הבעיה היא רק שהוא הסתכן במוות בגלל אכילת עץ הדעת, אז הקדוש ברוך הוא יגיד לו, נו מהר תיקח תרופה נגד מוות, תחיה, קח מעץ החיים. הרי אם לא אכפת לו לקדוש ברוך הוא שהוא אוכל מעץ הדעת, הרי זאת הייתה אפילו מצווה שיאכל מעץ החיים עכשיו. מסביר רבי, וזאת בעצם השאלה שאתה שואל, זאת התעללות לכאורה, שזרקו את האדם לעולם הזה, ועכשיו אנחנו צריכים לעבוד כל כך קשה כמה אלפי שנים רק כדי לחזור לאותה מדרגה שייתן לו מיד לאכול מעץ החיים. אלא שאז הייתה קורית קטסטרופה, כן? כך אומר רבי חיים מוולוז'ין, הוא היה אוכל מעץ החיים והוא היה נכנס לעדן עם החטא שלו, ואז לא היה תיקון לעולם לחטא, ולכן צריך להצילו מזה על ידי הגירוש מגן עדן כדי שימות. למות הכוונה יגיע לעולם הזה, ואז יאכל מעץ החיים תחילה, ואחרי זה מעץ הדעת, ואז יוכל להיכנס לעדן בלי חטא. כן. לא, לא היה לו חיסרון. החיסרון בא מהנחש. אנחנו צריכים ללמוד מה הנחש עשה פה. הוא לא מעורב בו. נתן לו להיכנס. השאלה היא איך נתן לו. זה אנחנו צריכים ללמוד, כל הדיאלוג הזה, אבל זה לא פגם באדם הראשון. יש איזה מערכת שהיא גדולה ממנו שגורמת לו את זה. מהי אותה מערכת? אנחנו נלמד אותה. כן. כן, ודאי שזה תוכנית אלוהית. הוא הוכשל, הוא הוכשל, זה ברור, כן? זה תיק שהפילו עליו, כן. כן. יכול להיות שהוא לא רוצה לא וזה ולא זה, הוא רוצה לאכול לסוב הנפשו, זה הכל. זה חטא אחר שאי אפשר לעשות, שהוא לא יאכל, לא זה ולא זה. למה לא?
כאילו אדם בימינו שלא רוצה, לא רוצה בגלל
יש ציווי, הוא מצווה לאכול ויצב, גילה לו ש... יש לו, יש לו, יש לו ידיעה שהקדוש ברוך הוא מצפה בינו לכל מצח חיים, אבל הוא מצפה, גם יש לו ידיעה שעץ החיים יבנה אצלו את החיים. טוב, צריך להבין אם כן איך זה קרה כל הסיפור הזה. הסיפור התחיל, טוב, אולי לפני כן, בפרק ב' פסוק כ"ה. פרק ב' פסוק כ"ה נאמר, ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יתבושש. מה פירוש ערומים? לא. בלי בגד, בלי לבוש. נכון? ובלי לבוש. למה אין לו לבוש? מה זה לבוש? זה תוספת על העיקר. הוא עוד לא קיים שום מצווה. אין לו תוספת. עוד לא הוסיף לעצמו שום לבוש. זה מכסה. אבל אין לו תוספת. נכון? מה? למה הוא לא מתבייש, לא יתבוששו? כי אין ממה להתבייש. מתי יש בושה לאדם? כשיש פגם. ברגע שאיזשהו פגם, איזושהי שפלות, צריך להסתיר את השפלות הזאת. אבל הוא עדיין לא עבר לא עבירה, וגם לא קיים מצווה. אז הוא ערום, או ערום, זה נכון? אבל גם אין לו מה להסתיר. מה, איזה חיה? יש הבדל בין ערום לערום. ערום זה בלי בגדים, ערום זה חכם. בסדר? אז... טוב, עכשיו, אם כן, מה? יש לו, לא, יש לו מינימום כבר בגן עדן. הוא אחד כזה שקיבל את הציווי. ויצב יש לו. כלומר, הידיעה נכנסה בתוך הנפש, הוא צריך להתקדם. עכשיו, אבל הוא עדיין ערום, לא עשה שום דבר שמקנה לו לבוש, וגם אין לו מה להסתיר. כלומר, יש שני אופנים של לבוש. יש לבוש שבא כתוספת זכות, ויש לבוש שבא להסתיר את הבושה. מתי יש בושה? כשאדם עושה רע. איך אומרים רע בארמית? בישה. נכון? כלומר, הבושה זה השורש של הרע. כשרוצים להסתיר את עצם הקיום. כן? יש לי מה להסתיר, אני מתבייש, אני מתלבש. אצל אדם הראשון זה לא היה. אבל משעה שחטא, אז הוא צריך להסתיר. הוא צריך להסתיר, כלומר להוסיף מחיצה בינו לבין השם. ואז ניתן לו הלבוש. נכון? איזה לבוש הוא קיבל? נא להסתכל בפרק ג' פסוק כף ד'. לא, סליחה, להבלבתי, פסוק כף א', ג' כף א', ויעש השם אלוהים לאדם ולאשתו קוטנות עור וילבישם, נתן לו גוף. נתן לו גוף, קוטנות עור. כלומר, מכאן ואילך יש לו אפשרות להסתיר את הנפש, יש לו גוף, קוטנות עור. ואת כותונת האור הזאת עצמה צריך גם אותה להסתיר וילבישם. כלומר, האדם כבר מתרגל לחיות מאחורי מחיצות. מה? עד עכשיו היה בלי גוף, הכל היה לנפש. למה? בוודאי, הסיפור הזה זה לא סיפור האבולוציה. הסיפור הזה הוא הסיפור של האדם בגן עדן, שמקביל הקבלה מפתיעה להתפתחות הביולוגית. אבל כתוב, היניחהו בגן עדן. עפר מן האדמה ויפר עפר נשמת חיים, זה מהעפר מן האדמה, לא מאדמת גן עדן. כי כתוב ויגרש את האדם לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. זאת אומרת שהאדמה אשר לוקח משם זה לא בגן עדן. זאת אומרת שאדם הראשון בגן עדן הוא לא עם הגוף שלו. זה שני סיפורים מקבילים. יש לך סיפור של הופעת החיים הביולוגיים של האדם מתוך הטבע, ותורה רמזה לזה. נוסף על כך יש לך סיפור של נפש האדם בגן עדן, שהיא דווקא במרומי מרומים בסטנד ביי ומחכה להזדמנות לרדת לתוך גוף האדם. לא, בתוך הטבע של האדם, כלומר בתוך הנפש יש לך מרכיב טבעי, והמרכיב הטבעי הזה הוא מושפע מן העובדה שבעולם הביולוגי יש התפתחות של האדם. כן, זה טבע של מעלה. לא, לא בבשר, ודאי שלא. הרי אין לו עדיין גוף. מה? איפה זה קרה לראשונה? זה בפרק ד' פסוק א'. נכון? מר אדם למשפחת הראשון הביא ילדים עם אשתו חווה לבית ראשונה. מה? יש דקה לפרק ה' פסוק א', בסדר? פרק ה' פסוק א', אבל לא עכשיו, תעשי לי טובה, זה מספיק מסובך גם כך, בסדר? חוץ מזה שאת נצטרך לגמור את השיעור. מה זה לנוע, תגיד לי? יפה, לא צריך בשביל זה גוף. בשביל לעבור מנקודה לנקודה במרחב הפיזי, אתה צודק, צריך גוף. אבל לעבור מנקודה לנקודה בנפש, לא צריך גוף. וזה מפורש בדברי כל חזן צבאי בהלוויה, שאומר בגן עדן תהיה מנוחתו, נכון? מה הוא מתכוון? אם הוא מתכוון לגוף, זה לא נכון. הגוף הרי לפנינו שוכב באדמה. אלא מה הוא מתכוון? לנפש. אם כן, הנפש נמצאת בגן עדן, איפה שסופר מתחילת התורה, שהיה האדם לפני ריצו לעולם הזה. אם תרצו, אתם רוצים מקור, אתם אוהבים מקור, נכון? רבי אברהם אזולאי, בספר חסד לאברהם, מסביר שטרם רדת הנפש לעולם הזה, היא נשמעת לפיתוי הנחש ואוכלת את עץ הדעת, ויורדת לכותונת עור. ואז ככה נולדים. כך שהסיפור הזה שמתואר כאן, של גירוש האדם מגן עדן, זה לא סיפור שקרה פעם, זה קורה כל יום בחדר לידה. בכל יום בחדר לידה, נפש מגורשת מגן עדן ונכנסת לכותונת עור. וכולם אומרים, מזל טוב, נכון? טוב, זהו.